הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros osha shuoi olovozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום חמישי למד בחשבן, תשע"ו, א' דראש חודש כסלב, תשע"ו, מסכת סוטה, דף י"ז. חודש טוב לכם, מאזיני רדיו קול חי, המאזינים לתחנת הרדיו הזו בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חודש טוב על כולנו, א' דראש חודש כסלב תשע"ו, והשם כסלב הוא השם הבבלי של החודש. ובמקרא, זהו החודש התשיעי, כי הוא תשיעי לחודש ניסן, ראש החודשים. מזלו קשת כקשת הנראה בענן ביום הגשם, כיוון שמרובים בו הימים שהגשמים והשמש משמשים בהם בערבוביה, ועל ידי כך נראית הקשת. ואף הקשת הראשונה שנראתה בענן אחר המבול, בכסלב נראתה, שכך כתוב בספר בראשית פרק ט', ויאמר אלוקים זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם, ובין כל נפש חיה אשר איתכם לדורות עולם, את קשתי נתתי בענן, והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ. זאת אות הברית, אומר רשי, הראו הקשת ואמר לו, הרי האות שאמרתי. בפרשה זו נאמרה לנוח, בראש חודש כסלב, או באמצע החודש, הרי בשמונה ועשרים לחשבן יצא מן התיבה, ואחר כך נאמר, ואי ונוח מזבח להשם, ויקח מכל הבהמה הטהורה, ומכל העוף הטהור, והיה על העולות במזבח, עד שקלה חודש חשבן והתחיל כסלב. כיוון שהתחיל כסלב, ברך אלוקים את נוח. התיר לו את הבשר לאכילה, ואסר לו שפיכת דם האדם. וקראתי מו ברית החיים, והראו הקשת. ראש חודש כסלב, פעמים הוא יום אחד בלבד, ופעמים יומיים, כמו השנה הזו, שהרי כבר אמרנו כי חודש חשבן שלפניו פעמים הוא חסר של 29 ימים, ופעמים הוא מלא של 30 ימים. אם חשבן חסר, ראש חודש כסלב יום אחד. אם חשבן מלא, כמו השנה, ראש חודש כסלב יומיים ויום ראשון של ראש חודש נמנה עם חודש חשבן, והוא היום ה-30 שבו, היום הזה. היום הזה אנחנו לומדים את דף טוב ממסכת סוטה. היום הזה הוא מספיק טוב כדי להזכירכם, אחי ורעי, על השבת הגדולה. שבת הדף היומי אליה נגיע לשבות בעזרת השם יתברך בעוד שבוע ועוד יום. ביום שישי, ערב שבת קודש פרשת ויצא, ח' בכסלב תשע"ו, בקיבוץ חפץ חיים. שבת הערכה והוקרה ללומדי הדף היומי כאן ברדיו קול חי, ולנשותיהם ולבני ביתם. שבת מלאה חוויות ברוחניות ובגשמיות, בעזרת השם יתברך, ועוד הפתעות. נשבות אנחנו יחד לומדי השיעור ומגיד השיעור, יחד עם אברי מירות, בעל התפילה, החזן והזמר המופלא, בשבת שכולה תודה ושירה לבורא עולם על שזכינו וזיקנו, כן יזכינו, הלאה והלאה, מתוך בריאות טובה, עושר וכבוד ושמחת עולם. הנה מספר הטלפון למעוניינים, אני אומר את המספר הזה מבלי שהתעניינתי, האם עדיין ישנו מקום? 08-85-93-888 0885-93-888. עכשיו אפשר להיכנס אל בית המדרש בשמחה ובטוב ליבב. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד ורת הקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. שיעור הדף היומי מוקדש ונלמד על ידי כולנו לרפואת כל החולים והפצועים, ובתוכם הילדה חנה בת אסתר. קלנה רפנה לה לחנה בת אסתר לרפואה שלימה במהרה. אתמול בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, וכעת כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר ניגש אל הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, הלו הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף ט' זין. כשנסיים את השינוי ואת החזרה בעזרת השם, נשיב על השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, ובכך נחזיק בידינו בשלימות את השינוי ואת החזרה על אשר למדנו אתמול. יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל לגבי מצוות כיסוי אדם של שחיטת חיה. וכיסוי אדם לדעת בית הלל מכסה גם באפר שנקרא אפר, דכתיב, מאפר שריפת החטאת. ולדעת בית שמאי אין מכסים באפר, כיוון שנקרא אפר שריפה ולא אפר סתם. לגבי סוטה, הסתפקו בני הישיבה לדעת בית הלל. האם כאשר אין שם אפר מותר ליתן אפר בתוך המים? כי אף על גב דה אפר נקרא אפר מכל מקום כאן כתוב בקרקע המשכן, ובקרקע המשכן יש אפר ולא אפר. או שמה מה שנאמר בקרקע המשכן בא ללמד כאיסי בן יהודה ואיסי בן מנחם, שזה בא לרבות שגם במשכן שילו בנו ובגבעון ניתן להשקות סוטה. מביאה הגמרא ראיות וניסיון לפשוט את הספק הזה. א', ממה שאמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל שבשלושה מקומות הלכה עוקבת דיינו מקפחת ועוקרת מקרא. פסוק, א', התורה אמרה לחסות אדם באפר, וההלכה היא למשה מסיני שמכסים בכל דבר שמגדל צמחים. ב', בנזיר אמרה תורה תער לא יעבור על ראשו, הלכה למשה מסיני שאסור בכל דבר. ג', התורה אמרה שכותבים גט קריטות על ספר, והלכה למשה מסיני שכותבים על כל דבר. וממה שלא מנו גם את סוטה שאמרה תורה אפר, וההלכה למשה מסיני גם באפר, משמע שאי אפשר לתן אפר. דחתה הגמרא את הראיה ואומרת, גם את זה אפשר לתת גם אפר. למה רבי ישמעאל לא מנה זאת? דתנה ושיר, הוא לא כותב רק דוגמאות ולא את כל הדינים. הוא משייר גם את צורה בתגלחת שנייה שאמרה תורה שיגלח רק מקום כינוס שיער ומקום שהשיער נראה. למדנו בברייתא על הפסוק, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, זהו כלל. לאחר מכן אומר הפסוק, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, זה פרט. ועוד מוסיף הפסוק, ואת כל שערו יגלח, חזר וכלל. כלל הוא פרט וכלל, יתא דנא אלא כאין הפרט. מה הפרט מפורש מקום כינוס שיער ונראה? אף כל מקום כינוס שיער ונראה, וזה מרבה שיער רגליים וממעט שיער בית השחי וכל הגוף. והלכתה שמגלח כל גופו כדלעת, כי שנינו במשנה שבתגלחת ראשונה שמעביר טער על כל בשרו, ואילו בסיפה במשנה שלאחרי זה נאמר, ביום השביעי מגלחות תגלחת שנייה כתגלחת ראשונה. הנה לנו עוד דוגמה לכך שהלכה למשה מסיני עוקרת מקרא, ואותה לא מנע רבי ישמעאל, אז כנראה הוא גם לא מנע את העניין הזה שמותר לתת אפר בתוך המים של סוטה. דחתה הגמרא ואמרה שמצורה לא נחשב לשיעור לרב נחמן בר יצחק, כיוון ששם אין ההלכה עוקבת מקרא, אלא עוקבת מדרבנן, שהרי אינו מפורש במקרא, ורק חכמים הם אלו שילפו ולמדו בכלל ופרט וכלל. לרב פאפה הדחייה היא, כיוון שאינה עוקבת ועוקרת, אלא עוקבת ומוסיפה. ולרבי ישמעאל הדחייה היא, משום שמה ששנינו שבתגלחת שנייה כדלעת, זו שיטת רבי עקיבא שדרש ריבוי ומיעוט וריבוי. ריבה כל הגוף מיד שיער שבתוך החותם, אבל לרבי ישמעאל, שהוא דורש כלל ופרט וכלל, אינו מגלח בתגלחת שנייה את כל שערו. ממה שאמר רבונה ברשי, אמר רב, שאם אין שם אפר מביא רק בובית ירק, ומקדש כשנותנו במשכן ונותנו למים, הרי שכל דבר נקרא אפר, אבל דחתה זאת הגמרא, ואמרה שדפרה רק כבובית ירק נחשב אפר, אבל אפר אינו נחשב אפר. עוד למדנו במשנה שנותן אפר כדי שיראה על המים. שנו חכמים בברית השלושה צריכים שיראו אפר סוטה, אפר פרה ורוק יבמה. משום רבי ישמעאל אמרו גם דם ציפור, טעמו של רבי ישמעאל, דכתיב ותבל אותם בדם הציפור, ומאידך נאמר מים חיים, הכיצד? מביא שיעור מים כדי שיהיה דם ציפור ניכר בהם, וכמה השיעור הזה רביעית, כדי אמר רב זירא לרב ירמיה ששיערו חכמים בציפור דרור, שאין לך גדולה שמדחת את המים, שלא יהיו המים ניכרים מפני רוב אדם, ואין לך ציפור קטנה שנדחת מפני המים. מהמילים ושחט את הציפור האחת על כלי חרס על מים חיים לומדים, שצריך לערב את הדם והמים, ואינו נותן זה בפני עצמו וזה בפני עצמו. לרבנן מן הפסוק ושחט את הציפור, אין להעביר ראיה שצריך לערבן, כי הייתה אבה אמינה לומר שישחוט סמוך לכלי ויוחז הורידים בידו ויקבל אדם בכלי אחר. יוחז הורידים הכוונה שיעצור את הדם, ואז ישחרר אותו אל כלי אחר. לכן נאמר ותבל אותם בדם הציפור השחוטה ובמים חיים, ולא נאמר ותבל בהם, כדי ללמד שצריך לערבן. וכך אומרת התורה, תטביל את הציפור החיה בדם ובמים. שנינו בברייתא, לרבנן נקדים בסוטה אפר למים פסול, ורבי שמעון מכשיר, טעמו של רבי שמעון, כי לומדים גזירה שווה מפרה אדומה שנאמר בה, ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת. למרות שאפר הוא, ששינה כתוב ממשמעו כדי לדון גזירה שווה אפר אפר, שכשם שבסוטה מצוותה לכתחילה לתת אפר לתוך המים, גם בפרה כך. ומה בפרה אם יקדים אפר למים כשר, דכתיב ונתן עליו מים חיים, הרי אפר תחילה וכתיב מים חיים אל כלי יין ומים, לכלי שלא יחצוץ האפר, איך מקיימים את שני הפסוקים הסותרים הללו לכאורה? רצה זה נותן ראשון, רצה זה נותן ראשון. גם בסוטה אם יקדים אפר למים, זה כשר. ואילו רבנן סוברים, שגם בפרה אם יקדים אפר למים פסול, דכתיב אל כלי. דווקא, מה שנאמר עליו, היינו שצריך להרוון. ואנחנו לא אומרים להפך שהמילה עליו באה לומר דווקא, והמילים אל כלי בא ללמד שתהיה חיותן בכלי שישבה מן המעיין בכלי זה ולא יעביר מכלי לכלי. משום שמה שמצינו בכל מקום, אפר סוטה ודם מצורה שהמכשיר למעלה, גם בפרה אפר המכשיר נמצא למעלה. זהו השינון והחזרה שלנו על דף ט"ז ממסכת סוטה. כעת נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה הייתה, באילו ג' מקומות אמר רבי ישמעאל שעוקר את ההלכה למשה מסיני את פשטות הפסוקים? התשובה היא בכיסוי אדם, בתגלחת נזיר ובגט. שאלה שנייה, מדוע נחשב שההלכה למשה מסיני עוקרת, והרי דורשים דברים מהפסוקים הללו? התשובה, משום שרבי ישמעאל לא היה משמע לו לדרוש את הפסוקים כפי שדורשת אותם הגמרא. שאלה שלישית, מדוע לא מנו בכלל אילו גם את המצורה שמגלח את כל גופו? התשובה, משום שתנה ושיר, או משום שמנו רק במה שעוקר את ההלכה את המפורש בפסוק, או שבזה אינו עוקר אלא מוסיף, או משום שדורשים את הפסוקים בריבוי ומיעוט, ובזה זה מסתדר עם ההלכה למשה מסיני. שאלה רביעית, האם כשאין אפר אפשר לתן אפר למאה סוטה? התשובה, לבית שמאי שאפר אינו אפר אסור, ולבית הלל נפשט למסקנה שמותר. שאלה חמישית, אילו דברים נאמר עליהם שצריך שיראו? התשובה, אפר סוטה, אפר פרה ורוק יבמה. רבי ישמעאל מוסיף גם דם ציפור שבתערת המצורה. והשאלה השישית והאחרונה על דף ט"ז, מה נותן תחילה, את האפר או את המים? ומה הדין כשנתן להפך? התשובה, נותן תחילה את המים, ואם הקדים האפר לחכמים פסול, ולרבי שמעון כשר. זהו מוריי ורבותיי, הפרק הראשון שלנו בשיעור דפינו היומי, הלא הוא פרק השינון והחזרה לאשר למדנו אתמול, הלא הוא דף ט"ז ממסכת סוטה. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, למד במר חשוון, א' דראש חודש כסלף תשע"ו, יום חמישי בשבוע, עיקר העניין שלשמו התכנסנו, הוא כדי ללמוד את דפינו היומי, הלא הוא דף י"ז, דף טוב, ממסכת סוטה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ט"ז עמוד ב', 10 שורות מתחילת העמוד, מן המילים כדי שיראה על המים. מן הנקודותיים הללו, עם המילים כדי שיראה על המים, כעת בסייעתא דשמיא הגדולה, אנחנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. שנינו במשנה, שבבית המקדש היה מקום המעל המה, ומשם היה נוטל אפר ונותן על המים של המי סוטה, בשיעור שיש בו כדי שיראה על המים. אומרת הגמרת תנו רבנן, שנו חכמי בברייטה שמופיעה בתוספתה, שלושה צריכין שיראו. א', אפר סוטה כמבואר אצלנו במשנה, שהיה הכהן נותן אפר מקרקע המשכן על המים הקדושים בשיעור שיהיה נראה וניכר על פני המים, משום שנאמר בתורה ומן האפר, ייקח הכהן ונתן אל המים, ולא נאמר ונתן במים, משמע שהקפידה התורה שלא יהיה נבלה במים אלא יראה על פני המים. ב', ואיפר פרה, נאמר בתורה ולקחו לתמה מאפר שריפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי, ספר במדבר פרק י"ט פסוק י"ז, והיינו כשאדם נטמא בתאומת מת מתארים אותו על ידי הזעת מי החטאת שהם אפר פרה מעורב במים, וצריך שיראה האפר על פני המים. והטעם הוא משום שיש ללמוד גזירה שווה, אפר פרה מאפר סוטה, כמו שתבהר לכמן הגמרא, ולכן יש ללמוד שצריך שיהיה האפר ניכר על פני המים כמו באפר סוטה. וג' ורוק יבמה, אדם שמת ללא בנים אמרה התורה שאחיו עיסה את אשתו ועל ידי זה יקים שם לאחיו, וזהו ייבום. וכשהיבם ממען ליבם את אשת אחיו, אמרה התורה, בספר דברים פרק חפי פסוק ת', ונקשה יבמתו לאליו, לעיני הזקני וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפנה וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. לאחר מכן מותרת יבמתו להינשא לכל אדם שתחפוץ, והיריקה הזאת צריכה שתהיה נראית לעיני הדיינים. משום רבי ישמעאל אמרו, אבדם ציפור של מצורה צריך שיראה על פני המים, והיינו, כשהמצורה נטהר, הוא מביא שני ציפורים, שאת אחת מהם שוחטים אל תוך כלי חרס שיש בו מים חיים, וצריך שיראה אדם על פני המים, ולכן אין לו לתת מים רבים לכלי, אלא בשיעור שיהיה דם הציפור ניכר בהם. מבררת הגמרא מה הייתה מדרבי ישמעאל שאבדם ציפור של מצורה צריך שיראה על פני המים. מבררת הגמרא דכתיב בספר ויקרא פרק י"ד פסוק ו', את הציפור החיה ייקח אותה, ואת עץ הארז, ואת שני התולעת ואת האזוב, ותבל אותם ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על המים החיים. ותניה נאמר בברייתא, אילו היה נאמר בתורה רק המילה בדם, יכול הייתי לומר שצריך להטביל את הציפור החיה רק בדם של הציפור השחוטה, ולא הייתי אומר שצריך להטביל גם במים. תלמוד לומר, מפני כן כתבה התורה במים, וכן אם מים, אילו היה נאמר בתורה רק המילה מים, יכול הייתי לטעות ולומר שצריך להטביל את הציפור החיה רק במים החיים ולא בדם של הציפור השחוטה. תלמוד לומר, מפני כן כתבה התורה בדם. הכיצד, איך מתיישבים שני המקראות הללו? מביא מים בשיעור שדם ציפור ניכר בהן, וכמה זה השיעור של המים הללו? רביעית. מקשים תוספות, הרי מצינו במסכת מכות דף ג' עמוד ב' שקורטוב יין ניכר גם בשלושה לוגין, ואם כן כל שכן דם שצבעו חזק יותר יהיה ניכר. מתרצים התוספות שמכל מקום נראה רק מראה היין ולא ממשות, אבל כאן מצריך רבי ישמעאל שיהיה ניכר גם הממשות של הדם. שואלת עכשיו הגמרא ורבנן, שלא מנו את דם הציפור בכלל הדברים שצריכים שיראו וסוברים הם שאין צריך שיהיה אדם ניכר, אם כן מה הם דורשים מהכתובים בדם ומהמילה מים? מתרצת הגמרא, הוא הכתוב ההוא נדרש לגופי, לגופו של עניין ההזעה. ומפרשים רבנן דאחי כאמר רחמנה, כך היא כוונת התורה בכתוב הזה. אטביל בדם ובמים, גם אם אין אדם ניכר. שואלת הגמרא ורבי ישמעאל, כיצד יכולו לדרוש מהכתוב בדם ומים שצריך שיהיה אדם ניכר, והיינו שייתן מים בשיעור רביעית, ועלו הכתוב נדרש לגופו שצריך להדביל את הציפור החיה בדם ובמים. מדרצת הגמרא, אם כן, עם כוונת הכתוב רק לגופו, לכתוב רחמנה וטבל בהם, ובכך היה די בכדי שנדרוש שצריכו להדביל בדם ובמים. בדם ובמים, למה לי? מדוע חזרה התורה ופרשה שיתבול בדם ובמים? כי התורה כבר פרשה ששוחטים את הציפור על מים חיים. ואם הייתה התורה אומרת שיש להדביל בהם, היה ברור שכוונתה להדביל בדם הציפור ובמים. למה היא חזרה ופרשה זאת? אלא ודאי שכוונת התורה בכך היא לניכר, כדי ללמדנו שיביא מים בשיעור רביעית שיהיה אדם ניכר במים. שואלת הגמרא ורבנן, שלדבריהם הפסוק נכתב לגופו, אם כן מדוע חזרה התורה ופרשה בדם ובמים, ולא היה די אילו היה נכתב בהם? תרצת הגמרא, היא כתב רחמנה וטבל בהם, ולא הייתה חוזרת ומפרשת בדם ובמים? הווה אמינא, הייתי חושב, אי לחודה ואי לחודה. היינו סבורים לומר שיכין שני כלים, באחד דם ובאחר ייתן מים חיים, יתבול בתחילה בכלי אחד ולאחר מכן בכלי האחר. ולא הייתי אומר שצריך ליתן את הדם בכלי אחד יחד עם המים. לכן כתב רחמנה כותבת התורה בדם ובמים, כדי ללמדנו שצריך לערבם בכלי אחד, וכך יתבול את הציפור החיה. שואלת הגמרא ורבי ישמעאל, כיצד הוא דורש שכוונת התורה בכך שחזרה ופרשה בדם ובמים בכדי שיביא מים בשיעור שאדם יהיה ניכר בהם? הרי צריך את הפסוק הזה לדרוש בכדי ללמדנו שיערב את הדם במים בכלי אחד. תרצת הגמרא, לערבן קרא אחרין הכתיב. כותבת התורה פסוק אחר בכדי ללמדנו שצריך ליתן את הדם בכלי אחד יחד עם המים. נאמר שם, ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים. הרי ששוחטו את הציפור אל תוך הכלי עם המים החיים, נמצא שכבר משעת השחיטה מעורבים הדם והמים בכלי אחד. ואם כן, מיותרת דרשת בדם ובמים כדי לדרוש שייתן בכלי מים בשיעור כזה שאדם ניכר בהם. שואלת הגמרא ורבנן, מה הם יענו על כך? הם יענו, אם ההוא, אם הפסוק ושחט את הציפור על מים בלבד, אבי אמינה לשחטי סמוך למנה. היינו סבורים שהתורה באה לומר שישחט את הציפור סמוך לכלי עם המים החיים, וננקטינו לברידין, ויוחז את הברידין בין אצבעותיו כדי שלא יצא מהם דם, לתוך הכלי של המים ולקבלי לדם במנה אחרינה, ויקבל את הדם בכלי אחר בנפרד. כמה שמלן משמיע לנו הפסוק במילים וטבל אותם, שלכך פירש הכתוב בדם ובמים ללמדנו שיערב את הדם בכלי אחד עם המים החיים. ומסביר החזוני של רבי ישמעאל, פשוטו של מקרא הוא שישחט על המים החיים ויהיה דם יורד לתוך המים. הוא מבאר של רבנן, לאחר שגילה הכתוב בדם ובמים לערבן, מודים חכמים לרבי ישמעאל שלא צריך לערב אחר כך, אלא די בכך שישחט והדם ירד לתוך המים. שהרי לולי בדם ובמים היינו מפרשים שכוונת הפסוק שישחט כנגד המים ויקבל את הדם בכלי אחר. אבל לאחר שגילה הכתוב בדם ובמים לערבן, מודים חכמים לרבי ישמעאל שישחט והדם ירד לכלי עם המים. הוא מוסיף שנראה שלדעת רבנן, אם קיבל את הדם בכלי אחר, פסול. ואם שחט שלא כנגד הכלי ונקט את הורידים וקיבל את הדם בכלי עם המים, זה כשר. מסתפקת הגמרא, באה מיני רב ירמיה מרבי זיירא. שאל רב ירמיה את רב זיירא, גדולה ומדחת את המים. שחט ציפור גדולה שדמה מרובה, והיא דוחה את המים עד שאינם ניכרים מפני ריבוי אדם. וכן כששחט ציפור קטנה שדמה מועט ומפני כן, נדחת מפני הרביעית מים. מהו? האם כשר ודי ברביעית, או שמה ירבה וימעט בשיעור המים כפי שיעור אדם? פושטת הגמרא, אמר להישיב לו רב זיירא לרב ירמיה, לאו אמין עלך, וכי לא אמרתי לך, לא תפיק נפשך לבר מהלכתה, אל תוציא את עצמך לפקפק בשיעורים שקבעו חכמים, דע לך שכל מידותיהם ככם מצומצמות וברורות, ואל תהרר אחריהן. בציפור דרור שיערו רבנן, כשקבעו חכמים כשישחט את הציפור לתוך מים חיים בשיעור רביעית מים, שיערו את ציפורי המצורע לפי המין ששמו ציפור דרור, שממנו צריך להביא את הציפורים. כי מין אחר שאינו דרור אינו כשר, כי רשנינו במסכת נגעים פרק י' משנה א', כיצד מתארין את המצורע, מביא שתי ציפורים דרור. ועוד שנינו שם שמשחת אחת מהם ונמצאת שלא דרור, ייקח זוג לשנייה. הרי לנו שאף בדיעבד אין כשר במין שאינו דרור. והרי אין לך במין זה ציפור גדולה כל כך שמדחת את הרביעית מים, עד כדי שלא יהיו ניכרים מפני ריבוי דמה. ואין לך במין זה ציפור קטנה כל כך שנדחת מפני הרביעית מים, עד שלא יהיה ניכר דמה בהן מפני מיעוט דמה. עכשיו מביאה הגמרא מחלוקת לגבי נתינת עפר סוטה על גבי המים הקדושים. תנו רבנן, שנו חכמים ברייתא שמופיעה במסכת תמורה דף י"ב עמוד ב', הקדים עפר למים, נתן את העפר לכלי מקודם שנתן את המים בכלי, פסול, שנאמר בספר במדבר פרק ה' פסוק י"ז, ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס מן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן, ייקח הכהן ונתן אל המים. משמע שנותן בתחילה את המים ועל המים נותן את האפר. ונאמר, ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת. הרי שהתורה מקפידה שיעשה את המעשים כסדר הכתוב בפרשה. ואילו רבי שמעון מכשיר. מה הייתה מדי רבי שמעון, שואל את הגמרא? אומרת הגמרא, דכתיב כתוב בפרשת הזעת אפר פרה אדומה, ולקחו לתמם מאפר שריפת החטאת. ותניה נאמר בברייתא, אמר רבי שמעון, וכי אפר הוא מה שנשאר אחרי שריפת הפרה, ולא אפר הוא, אלא שינה הכתוב במשמעו, שינה הכתוב בלשונו, לדון אימנו גזירה שווה. נאמר כאן במי חטאת, אפר, ונאמר לאלן בהשקעת סוטה, אפר, מה לאלן בסוטה מצוותו לכתחילה שיקדים וייתן אפר על גבי מים, כפי שיתפרש בפסוק, ומין האפר אשר יהיה בקרקע המשכן, ייקח הכהן ונתן אל המים. אף כאן במי חטאת לכתחילה, יש לו להקדים וליתן אפר על גבי מים. ועוד יש ללמוד מהגזירה שווה. ומה כאן במי חטאת אם יקדים אפר למים כשר? כפי שנפרש הגמרא בהמשך, אף לאלן בהשקעת סוטה יקדים אפר למים כשר. מבררת הגמרא ואתם ושם במי חטאת מנהלן, מנהין אנו יודעים שאם יקדים אפר למים כשר? מבררת הגמרא תרי קראי כתיבי. שני מקראות נאמרו במי חטאת. כתיב ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת ונתן עליו מים חיים. אלמה, משמע, אפר ברישה, שמקודם יש ליתן את האפר ועליו את המים, וכתיב בהמשך הפסוק מים חיים אל כלי, אלמה, מים ברישה. משמע שהמים ניתנים לתוך הכלי בלא שיש בו כבר דבר אחר החוצץ ביניהם. הרי שמתחילה יש לתת את המים, ואחריו את האפר. רק כיצד? איך מתקיימים שני המקראות הסותרים הללו? התשובה, רצה זה נותן, רצה זה נותן. רצה נותן את האפר מתחילה, רצה נותן את המים מתחילה, ואין הדבר מעכב. פרשת הגמרא ורבנן חכמים החולקים על רבי שמעון וסוברים, שבהשקעת סוטה יש להקדים מים לאפר, ועם עבר ויקדים אפר למים פסול. הם יאמרו לך שגם במי חטאת אם יקדים אפר למים פסול. והם מפרשים את הפסוק שאל כלי אמור בדווקא, שייתן מקודם את המים. מה שנכתב בתורה עליו זה כדי ללמד שיש לו לערבן, אחרי שנתן את האפר במים צריך להפך את המים על האפר, ובכך מתקיים הכתוב עליו. שואלת הגמרא מניין לחכמים לדרוש את המילים אל כלי, שזה בדווקא, ואילו את המילה עליו הם לומדים ממנו שצריך לערבן, ואימא אולי נאמר שעליו נאמר בדווקא שיש לו להקדים ליתן את האפר מקודם, ומן המילים אל כלי נדרוש שצריך שתהיה חיותן בכלי, שבאותו כלי ישאב את המים החיים מן המעיין, ולא שיטול את המים מהמעיין בכלי אחר ויתנו לכלי זה. עונה הגמרא, מה מצינו בכל מקום? מכשיר למעלה. בסוטה מצינו שהאפר שהוא מכשיר את המים להשקעה ניתן מעל המים, וכן בדן ציפור של מצורה שהוא מכשיר את המים להזעה, מצינו שהוא ניתן מעל המים. אף כאן, גם במי חטאת, יש לנו לפרש שכוונת התורה, שהאפר שהוא מכשיר את המים להזעה, צריך להיות למעלה. ולכן יש לנו לפרש את המילים אל כלי, בדווקא שיש ליתן את המים מקודם, ואילו את המילה עליו, זה בא ללמד שצריך לערבן. ועכשיו הגענו למשנה בדף י' זין עמוד א'. למעשה המשנה הראשונה בדף י' זין עמוד א', כי בשורה האחרונה של דף י' זין עמוד א' מתחילה משנה שנייה. נאמר בתורה בפרשת סוטה בספר במדבר פרק ה' פסוקים חף ג' חף ד' כך. וכתב את העלות האלה הכהן בספר ומחה אל מי אמרים וישקע את האישה. דהיינו שצריך הכהן לכתוב את דברי השבועות והעלות שכתובים בתורה בפרשת סוטה על ספר, ולאחר מכן הכהן מוחק את הספר במים ומשקה את הסוטה את המים. בפרשת סוטה בתורה נאמרו גם דברים שאינם עלות, ולפיכך יש מחלוקת הנאים במשנה מה הכהן צריך לכתוב במגילה. כך נאמר בפרשת סוטה. והשביע אותה הכהן ואמר אל האישה, אם לא שכב איש אותך, ואם לא סתית תומה תחת אישך, היא נקי ממי המרים המעוררים האלה, ועד כי סתית תחת אישך וכי נתמת, ויתן איש בך את שוכבתו מבלדי אישך. והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה, ואמר הכהן לאישה, ייתן השם אותך, להעלה ולשבועה בתוך עמך, בתת השם את ירחך נופלת, ואת בטנך צבא, ובאו המים המעוררים האלה במעייך, לצבות בטן, ולנפיל ירח. ואמרה האישה, אמן, אמן. אומרת המשנה, בא לו הכהן לכתוב את המגילה, והרמב"ם בהלכות סוטה פרק ד' הלכת את פוסק, על עמדת השם כתבה ישראל פסולה, אז בא לו הכהן לכתוב את המגילה, מאיזה מקום בתורה הוא כותב? מי אם לא שכב איש, ואם לא סתית תומה תחת אישך ינקי ממי אמרים המעוררים האלה. שאף שפסוק זה אין בו לשון כללה, מכל מקום, מכלל הברכה משמע כללה, שאם סתית לא תינקי מהמים המרים. וממה שפתחה התורה וכתבה את התנאי בלשון ברכה שלא סתית, לומדת הברייתא במסכת סנהדרין דף למד ב' עמוד ב', שבדיני נפשות מצווה לפתוח בזכות. וכן אומרת המשנה, הוא כותב, ועד כי סתית תחת אישך וכי נתמת, והייתן ישבח את שוכבתו מבלדי אישך. ואינו כותב במגילה את הפסוק, והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה, ואמר הכהן לאישה, משום שהמילים הללו אינה מכלל השבוע והכללה, אלא זו צוואה שמצווה התורה את הכהן להשביע את הסוטה. ומוסיף הכהן וכותב את המשך הפסוק, ייתן השם אותך לעלה ולשבוע בתוך עמך, בתת השם את ירחך נופלת ובתנך צבא. וכן כותב את תחילת הפסוק הבא, ובאו המים המעוררים האלה במעייך לצבות בטן ולנפיל ירח. ואינו כותב את המשך הפסוק, ואמרה האישה אמן אמן, משום שתיבות אלו אינם אל הקבלה שהסוטה מקבלת עליה את השבועה, אבל אינם הם מכלל לעלות. רבי יוסי אומר לא היה מפסיק כלל בין הפסוקים, אלא כותב את כל הפרשה. גם את הצבא, את תחילת פסוק חפה, לפי השביע הכהן את האישה בשבועת העלה, ואמר הכהן לאישה, וגם את הקבלה, ואמרה האישה, אמן אמן. זוהי דעתו של רש"י, אבל בשיטה מקובצת הוא מביא בשם הראש, שגם לשיטת רבי יוסי לא כותב את המילים ואמרה אישה אמן אמן, כי המילים הללו הוא לא מפסיק אם אינו כותבם. רבי יהודה אומר כל עצמו אינו כותב, יזהר בעצמו שלא יכתוב אלא את העלות בלבד, שהן ייתן השם אותך לעלה ולשבוע בתוך עמך בתת השם את ירחך נופלת ואת בתנך צבא, ובאו המים המאורים האלה במאייך לצבות בטן ולנפיל ירח. ואינו כותב את סוף הפסוק ואמרה אישה אמן אמן. ולשיטת רבי יהודה אפילו את הפסוק אם לא שכב איש אותך לא היה כותב, וכל שכן שאינו כותב והשביע הכהן את האישה שאינו אלא לצבא בעלמה. זוהי המשנה שלנו הראשונה בדף י' ז' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא במייקה מפליגי במה נחלקו התנאים שבמשנה, שכל אחד מהם אמר דעה אחרת לעניין מה כותבים במגילת סוטה. מפרשת הגמרא באייק רק המפליגי חולקים עם דרשת הפסוק, וכתב את העלות האלה הכהן בספר. רבי מאיר שהוא התנא קמא במשנתנו, כי סתם משנה היא רבי מאיר, ולכן מסבירה הגמרא את דברי תנא קמא שזהו רבי מאיר. אם כן, רבי מאיר שהוא התנא קמא במשנתנו סבר שכוונת הכתוב במילים עלות, לעלות ממש, שיכתוב את העלות המוזכרות בפרשה שהם הפסוקים, ייתן השם אותך לעלה ולשבועה בתוך עמך, וגומר, ובאו המים המאורים האלה במאייך וגומר, שהעלות אלו כתובים במפורש בכתוב. מה שכתבה התורה, העלות בתוספת ה' הידיעה, זה כדי לרבות שכותב במגילה, אף כללות הבאות מחמת ברכות, שהן, מה שנאמר בכתוב, אם לא שכב איש אותך ואם לא סתית תאומה תחת אישך, ינקי ממי המרים המאורים האלה. שמכלל הברכה, אם לא סתית, אנו למדים שיש כללה, מה קורה אם כן סתית? והמילה אלה בא למהותי כללות שבמשנה תורה, שלא היה נאמר בתורה וכתב הכהן את העלות בספר, ולא היה נאמר את המיעוט אלה, היה במשמע שיכתוב את העלות שנאמרו בחומש דברים, כגון יקחה השם בשחפת, לפי שאף הם נקראו עלות. כאמור שם בספר דברים פרק חפתת פסוק חי, והיה בשומו את דברי העלה הזאת. ולכן מייתה התורה וכתבה כאן אלה, שיכתוב דווקא עלות אלה שנאמרו בפרשה, ולא עלות שנאמרו במקום אחר בתורה. ומה שכתבה התורה, ההילה, בתוספת ה, זה כדי למעוטי למעט צבאות, כי בלי המיעוט היינו סבורים שיש לכתוב צבאות כדי לא לדלג. ולכן הייתה התורה צריכה למעטם מכתיבה. אז התוספת של האות A במילה ההילה, זה בא למעט צבאות וקבלות, אמן. שאף את הצבאות שמצווה התורה את הכהן דיינו והשביע הכהן, וכן את קבלת האישה דיינו ואמרה האישה אמן אמן, אינו כותב. ומיד תפרש הגמרא מדוע את האות ה' של המילה ההלות דורש רבי מאיר לרבות, ואילו את ה' של המילה ההלה הוא דורש למעט. ממשיכה הגמרא ומבארת, ורבי יוסי סובר כולו כדקה אמרת, אכן יש לדרוש את כל הכתוב כפי שדרש רבי מאיר, שההלות הכוונה הלות ממש, וההלות היינו כללות הבאות מחמת ברכות, והמילה אלה ממעט כללות שבמשנה תורה. אבל בדרשת האות ה' של המילה ההלה, חולק רבי יוסי אל רבי מאיר וסובר שאין לדורשו למעט צבאות וקבלות, משום שהוסיפה התורה וכתבה את העלות. ואת זה לשון ריבוי, וכוונת התורה לרבות צבאות וקבלות שאף אותם יכתוב במגילה. שואלת הגמרא ורבי מאיר, כיצד רבי מאיר ממעט מהאות ה' של המילה ה' לצבאות וקבלות? הרי הוסיפה התורה וכתבה את המילה את בכדי לרבות. עונה הגמרא רבי מאיר, אתים לא דריש, הוא לא דורש את המילה את לריבוי. ממשיכה הגמרא ומבארת, ורבי יהודה כולו במיעוט דריש לו. רבי יהודה סובר שכל האותיות ה' שבפסוק נדרשים למעט. כשנאמר בתורה עלות, הכוונה עלות ממש. אין אלו המפורשים בכתוב, ואין הכללות הבאות מחמת ברכות. ומפני כן הוסיפה התורה וכתבה ההלות בתוספת האות ה' הידיעה, בכדי למעוט הכללות הבאות מחמת ברכות שאותם אינו כותב. וכן הוסיפה וכתבה התורה אלה למיעוטי, למעט שאינו צריך לכתוב את הכללות שבמשנה תורה. והוסיפה וכתבה את האות ה' במילה האלה, בכדי למעוטי צבאות וקבלות, שאותם הוא אינו כותב בפרשת סוטה הנמחקת על המים. שואלת הגמרא ורבי מאיר, מה ישנה אי ה' דמרבי בי, במה שונה אותה אות ה' שנכתבה אצל המילה עלות, שממנה דורש רבי מאיר לרבות כללות הבאות מחמת ברכות, ומה ישנה אי ה' דמאית בי, ובמה שונה אותה אות A שנכתבה אצל המילה עלה, שממנה דורש רבי מאיר למעט צבאות וקבלות? מתרץ את הגמרא, ה' דגבי דריבוי A, ריבוי A, אות ה' שנכתבה במילה עלות, דרש אותה רבי מאיר לרבות מפני שבמילה עלות התורה באה ללמד מה צריך לכתוב במגילת סוטה. שכן המילה עלות נאמרה על המילה וכתב, מה שיש לו לכתוב במגילת סוטה. ולכן גם האות ה' הסמוכה לה נדרשת לריבוי, ואילו ה' דגבי דמיעוטה, מיעוטה, אבל האות ה' שנכתבה במילה עלה, דרשה רבי מאיר למעט, כיוון שבמילה עלה התורה באה ללמד מה שלא לכתוב במגילת סוטה. שכן המילה אלה באה למעט ולומר אלה ולא אחרות, ולכן גם האות ה' הסמוכה לה, הפותחת בה, ה' הידיעה נדרשת למיעוט. שואלת הגמרא, והלייטלי לרבי מאיר מכלל, לאו אתה שומע אין? הרי מצינו לרבי מאיר שסובר שאדם שאמר, מה לא יעשה אם לא יתקיים התנאי? לא למידי מכך, מה הוא יעשה אם כן יתקיים התנאי? אלא צריך לומר, במפורש, מה לא יעשה אם לא יתקיים התנאי? וגם צריך לומר מה יעשה אם כן יתקיים התנאי. ורבי מאיר למד את דבריו מתנאי בני גד ובני ראובן, שכשהסכים עם המשה שיקבלו חלק בעבר הירדן, התנאי עמם את הקבלה בכך שיעברו חלוצים לפני בני ישראל במלחמתם בארץ ישראל. ובכתוב שם נאמר מה יהיה אם יקיימו את התנאי, וגם מה יהיה אם לא יקיימו את התנאי. אז כמו כן, בכל תנאי שאדם מתנה, צריך לעשות כתנאי בני גד ובני ראובן, גם לומר מה יעשה אם יתקיים התנאי, וגם לומר מה יעשה אם לא יתקיים התנאי. ואם כן, מדוע סבר רבי מאיר, שכותב הכהן במגילה, אם לא שכב איש אותך, ואם לא סתי תומה תחת אישך, ינקי ממי המרים המעוררים האלה, ועלו מכלל הברכה, מה יעשה בך אם לא סתית? אי אפשר ללמוד כללה, מה יעשה בך אם כן סתית. כי אין לשיטת רבי מאיר את הכלל, מכלל להן אתה שומע עליו, ומכלל עליו אתה שומע הן. אם ככה, לאיזה צורך כותבים את הברכה במגילה הזו? לרצת הגמרא, אמר רבי תנחום, הינקי כתיב. בתורה נאמר, הינקי, ה' נון קוף יוד, ולא נאמר, הינקי, ה' יוד נון קוף יוד. ומשמעותו, חינקי, מלשון חניקה. ולכן ניתן לפרש את הפסוק הזה כך, הינקי אם לא שכב, את המילים תומה תחת אישך נדרוש בפני עצמם, תומה תחת אישך, חינקי, אם נתמת תחת אישך, תאנשי בחניקה. מביאה הגמרא דרשה בעונשם של המנאפים, דרש רבי עקיבא איש ואישה נשואים זה לזה, אם זכו שהולכים שניהם בדרך הישרה, אז שכינה שרויה ביניהם שהקדוש ברוך הוא חילק את שמו, את היוט קי, ושכנו ביניהם, אות יוד באיש ואות ה' באישה, אבל אם לא זכו ואינם הולכים בדרך ישרה, אש או חלטן, הקדוש ברוך הוא מסלק את שמו, את היוט קי מביניהם, ונמצא שם שניהם אש. כלומר, כאשר תוריד את האות יוד מהאיש, ואת האות ה' מהאישה, נמצאו אש ואש. והיון יעקב פרש זכו, היינו שיש שלום ביניהם, שכינה ביניהם, כי שם השם שלום. ועליהם נאמר, האמור בספר איוב פרק ה' פסוק כ"ד, וידע אתה כי שלום הוא עליך, ופקד את ענביך ולא תחטא. ועל כן שמו של הקדוש ברוך הוא נמחה על המים בכדי לעשות שלום בין איש לאשתו. אבל אם לא זכו ואין שלום ביניהם, אש המחלוקת אוכלתן. אמר רבה, ודאישה עדיפה מדאיש. האש של האישה קשה וממהרת לאכול ולהיפרע יותר מהאש של האיש. מה היא טעמה? מהו הטעם? משום דעה היא מצרף, והיא לא מצרף. אין אות משמו של הקדוש ברוך הוא שמפסיקה במילה אש שבאישה, אלא הן מצורפות יחדיו ונקרא אש, שהאות אי של השכינה אינה כתובה אלא לבסוף. אבל אש של איש, אין אותיות של אש מצורפות יחד, שהרי יות של שכינה מפסקת באמצע. כעת מביאה הגמרא דרשה בעניין השקעת הסוטה המערבה מפני מאמרה תורה, אבי אפר למי סוטה. כוונת התורה בזה לרמז שאם זכתה והיא תאורה שלא חטאה, זוכה ויוצא ממנה בן כאברהם אבינו לכתיב, ובספר בראשית פרק חי פסוק זך, ואנוכי אפר ואפר. אבל אם לא זכתה אלא חטאה ונטמאה, תמות ותחזור לעפרה. היון יעקב מפרש הטעם שזוכה לבן כאברהם אבינו, משום שנאמר בו, והקימותי את בריתי להיות לך לאלוקים ולזרחה אחריך. דהיינו שיפתחו הקדוש ברוך הוא שבזמן שזרחה מיוחס אחריך, השכינה תשרה עליך, וגם סוטה שלא חטא נמצא שזרה מיוחס אחריה, ועל כן שכינה תשרה עליה כאברהם אבינו ששרתה עליו שכינה בזכות ענבה שהייתה בו, שאמר ואנוכי אפר ואפר. דרשה נוספת דריש רבה, דרש רבה בשכר שאמר אברהם אבינו ואנוכי אפר ואפר, בזכות הענבה שהייתה באברהם אבינו שדימה את עצמו לאפר ואפר, זכו בניו לשתי מצוות המתקיימות באפר ובאפר. אפר פרה לתארת תממת, ואפר סוטה לתאר את הסוטה. והשייכות של שתי המצוות הללו, משום ששניהן באות על עניין תארה, אפר פרה מתאר תמאי מיתים, ואפר סוטה מתאר את הסוטה מחשש תומתה. היון יעקב מבאר שזהו הטעם שזכה לשתי המצוות הללו דווקא במידה כנגד מידה, משום שהקדוש ברוך הוא בוחר בענבה להשרות שכינתו ביניהם. ככתוב בספר ישעיה פרק נ"ז פסוק ט"ו, אני את דקה, ולכן ניתנו שתי המצוות הללו שמרחיקות את הטומאה והזנות מישראל, שהם גורמים סילוק שכינה. וזוהי גם כוונת הגמרא לקמן, הנאה איקה, יש הנאה שבשתי מצוות אלו יש גם את הנאת סילוק הטומאה והזנות, ועל ידי כך גורם את השראת השכינה. והמהרש"א במסכת חולין בדף פ"ח עמוד ב' מבאר שוודאי גם בלא דברי אברהם אבינו הייתה טהרה לתמי מת והשקעה לסוטה, אלא שהיה דינם להביא דברים שקשה להשיגם, לפי שעברה מעט עצמו, זכו בנף שהתקיימו אלו המצוות בדברים שקל ביותר להשיגם, כי הם מצויים בכל מקום. שואלת הגמרא, והיא קנמי, הרי יש גם כן את עפר מצוות כיסוי אדם, ומדוע לא אמר רבה שגם למצווה זו זכו ישראל בזכות שאמר אברהם אבינו ואנוכי עפר ואפר? ועוד מסביר העיון יעקב, הרי המצווה הזו נוהגת הן בזמן שבית המקדש קיים והן בזמן שאין בית המקדש קיים בזמן הזה, מה שאין כן עפר סוטה ועפר פרה שאינם נוהגים אלא בזמן שבית המקדש קיים. עונה הגמרא, אתם שם במצוות כיסוי אדם הכשר מצווה איקה, הנאה לקה. במצוות כיסוי אדם אכן יש הכשר מצווה שמקיים מצווה בכיסוי אדם, אבל מכל מקום אין בה הנאה, שהרי אף אם לא כיסה את אדם הבשר מותר באכילה, ואם כן אין בכך קבלת שכר בעצם המצווה, ולא שייך לומר שלמצווה זו זכו בשכר שאמר אברהם אבינו ואנוכי עפר ואפר. אבל במצוות עפר סוטה יש הנאה, כי בא לתת שלום בין איש לאשתו, ושלא ירבו ממזרים בישראל עם זונאי, ואם נקטע ונזרע זרע, והיא מבטלת בכך לעז מעל בניה. וכן במצוות אפר פרה יש הנאה שבא לתאר את התמה של המת מתומתו, ולזכות את ישראל ממעשה העגל, ולפיכך אפשר לומר שבזכות שאמר אברהם אבינו ואנוכי עפר ואפר, זכו למצוות הללו. דרשה נוספת לעניין אברהם אבינו דרש רבה, בשכר שאמר אברהם אבינו למלך סדום לאחר מלחמת ארבעת המלכים בספר בראשית פרק י' פסוק ח' ב', הרימותי ידי אל השם, אל עליון קונה שמיים וארץ עם יחוט והצרוך נעל ועם יקח מכל אשר לך, והבריח את עצמו מן הגזל, זכו בניו לשתי מצוות, למצוות חוט של תחילת בציצית כנגד מה שאמר עם יחוט, ולמצוות קשירת רצועה של תפילין כנגד מה שאמר והצרוך נעל. במצוות ציצית ומצוות תחילת שתי מצוות הן ואינה מעקבות זו את זו, לעצם מצוות ציצית זכו משום שכיסה שם את ערוות נוח אביו, והגמרא אומרת שלמצוות תחילת זכו בזכות אברהם. שואלת הגמרא, בישלם הרצועה של תפילין מובן מהו השכר שזכו בניו בכך? דכתיב נאמר בספר דברים פרק כוח פסוק יוד, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך וירו ממכה. ותניא נאמר בברייתא, במסכת חולין דף פ"ט עמוד א', וכן במסכת ברכות דף ו' עמוד א', ובמסכת מנחות דף למד ה' עמוד ב', רבי אליעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש שהם אות לכל עמי הארץ ששם השם נקרא עליך, ועל ידי כן יפחדו ממך. אם כן, ההנאה זו היא השכר, אלא חוט של תחילת מהי? מה ההנאה יש במצוות חוט של תחילת בציצית שלכך זכו בישראל בזכות אברהם אבינו? עונה הגמרא, גם במצוות התחילת יש הנאה. דתניא, נאמר בברייתא במסכת מנחות, דף מ"ג עמוד ב', היה רבי מאיר אומר, מה נשתנה צבע התחילת שייחדו הקדוש ברוך הוא למצוות ציצית יותר מכל מיני צבעונין? מפני שמרי צבע התחילת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד, שנאמר, ויראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר, שכוונת הפסוק שתחת רגלי השכינה שוכנים השמיים, שהם נראים כמעשה לבנת הספיר, הרי שמראה השמיים הוא כמראה הספיר. וכתיב בספר יחזקאל פרק א' פסוק חבב, כמראה אבן ספיר דמות כיסא, הרי שמראה כיסא הכבוד הוא גם כמראה הספיר, וזה בא ללמדנו, שכל המקיים מצוות ציצית כאילו יקביל פני שכינה, וזוהי ההנאה שזכו בבני ישראל, בשכר שאמר אברהם אבינו, עם מיחות. והתוספות מביא בשם התלמוד הירושלמי, שהתחילת דומה לים, והים דומה לאסבים, ואסבים לרקיע, ורקיע לכיסא. במדרש תהילים מובא, שהתחילת דומה לים וים לאסבים, ואסבים לרקיע, ורקיע לקשת, וקשת לענן, וענן לכיסא הכבוד, והכיסא דומה לכבודו. ורשי מפרש, מפני שאין צבע התחילת דומה ממש לכיסא הכבוד, אלא הוא דומה לדומה. ועל כן פירש את התחילת שאנו רואים דומה לים, וכן הים דומה לרקיע. אבל מה שרקיע דומה לכיסא הכבוד, זה נדרש מהפסוקים שהביאה הגמרא. ובמסכת מנחות בדף מ"ג עמוד ב' מפרש רשי, דומה לים, הכוונה שנעשו בו ניסים לישראל. ומסביר השפת אמת שנראה שפירש כך רשי משום שהוא סובר שהתחילת דומה ממש לרקיע, והיה קשה לו, אם כן מדוע תולה רבי מאיר האחד בחברו, אלא על כוחך ודאי שכוונתו לזכור את אילו הדברים כולם גם כן. ובמסכת חולין, דף פ"ט עמוד א', דיבור המתחיל שהתחילת מפרש רשי שהקדוש ברוך הוא מביט בכיסא הכבוד ונזכר במצווה הזו שהיא כנגד כל המצוות, וזוהי הנעתה שהקדוש ברוך הוא יזכור זכות המצוות. ודף מ"ג עמוד ב' במסכת מנחות מפרש רשי שמכוח התחילת נזכר ביושב על הכיסא, ועוד שנאה לישראל שיהיה כיסא הכבוד עליהם. חיית מוריי ורבותיי, הגענו למשנה השנייה בדף י"ז עמוד א', בשורה האחרונה של דף י"ז עמוד א'. המשנה מלמדת על גבי מה ובאיזה דבר כותבים את מגילת הסוטה. אומרת המשנה, אינו כותב את מגילת הסוטה לא על הלוח של עץ ולא על הנייר של הסבים, דהיינו נייר שעשוי על ידי שקודשים עשבים ומדביקים אותם ביחד בדבק, ולא על עדיפטרה, אור שאינו מעובד כל צורכו. דרך היבעוד קלף, שבתחילה היו מאבדים אותו במלח ואחר כך בקמח ואחר כך באפצים, ודיפטרה, הכוונה שעובד בקמח ובמלח ולא עובד באפצים. אלא אומרת המשנה בדף י' ז' עמוד ב', הוא כותב רק על המגילה קלף שהוא מעובד כל צורכו, שנאמר בפרשת סוטה בספר במדבר פרק ה' פסוק רב ג', וכתב בספר, ספר משמעו, שהוא של קלף. ורשי במסכת העירובין, דף תדבב עמוד ב' מוסיף, שספר משמע קלף כדכתיב, ואני כותב על הספר בדיו. ואחר כך נאמר שקוראים לזה מגילה. כדכתיב בספר ירמיה פרק למדבב, אחרי שרף המלך את המגילה. שואלים תוספות בדף י' ז' עמוד א', דיבור המתחיל לא על, הרי במסכת גיטין דף חפה א' עמוד ב' לגבי כתיבת גט משמע שהמילה וכתב זה ריבוי לכל דבר, והמילה בספר ממעט דבר שיש בו רוח חיים. מדוע אם כן המגילה נכתבת רק על קלף? מתרצים התוספות שאפשר לפרש את הלימוד של הריבוי שם באופן אחר, שלומדים זאת בכלל ופרט וכלל, או מכך שנאמר פעמיים המילה וכתב, ולכן כאן הריבוי הזה לא שייך, ממילא רק קלף קשר למגילה. אבל התלמוד הירושלמי מפרש שהמילה בספר ממעט כל דבר חוץ מקלף, ולגבי גיטין נאמר ספר ולא בספר, ולכן בגט קשר גם בשאר הדברים אדומים לקלף. ממשיכה המשנה ואומרת, ואינו כותב את פרשת סוטה לא בקומוס שרף אילן המותח במים. רבי עובדיה מברטנורה מפרש שזה מין עפר שציבו שחור, ולא בקנקנטום צבע שחור העשוי מגופרית. ותוספות במסכת העירובין דף י"ג עמוד א' מביאים בשם הרשב"ם שהכוונה שזה עשוי מקרקע ירוקה, ולא בכל דבר אחר שרושם על הקלף רושם ניכר שנבלע בקלף ואינו יכול להימחק במים. והמשנה במסכת מגילה מציינת גם סיקרה שפסול לכתיבת מגילה. ותוספות יום טוב מסבירים שסיקרה זה נכלל במה שאמרה המשנה כאן כל דבר שהוא רושם. אלא אומרת פה המשנה ומסיימת בדף י' ז' עמוד ב', הוא כותב רק בדיו של שרף, שנאמר, הוא מחה אל מי המרים, שצריך הכהן לכתוב את הפרשה בכתב שיכול למחות במים ולא ישיר רושם. ונכון שגם אם יכתוב בקומוס וכדומה וישפשף היטב במים עם אחי הכתב, מכל מקום כוונת הפסוק היא שהכתב צריך להיות כזה שנמחה בנקל, ולכן קומוס וכדומה פסולים משעת הכתיבה, אפילו אם אחר כך שפשפה מיטב ונמחו. זוהי המשנה שלנו, תחילתה בדף י' ז' עמוד א' וסופה בדף י' ז' עמוד ב', וכעת אנחנו מתחילים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ממשיכה הגמרא ללמוד מן הפסוקים דינים הנוגעים לאופן כתיבת מגילת סוטה. אמר רבא, מגילת סוטה שכתבה הכהן בלילה פסולה. מבארת הגמרא מה הייתה מה שכתיבה פסולה בלילה. אומרת הגמרא, אתיה, הדבר הזה נלמד בגזירה שווה תורה תורה. כתיב אחא נאמר כאן לגבי סוטה בספר במדבר פרק ה' פסוק למד, ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת, וכתיב אתם לגבי זקן ממרא בספר דברים פרק י' ז' פסוק י' א', על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט, אז לומדים בגזירה שווה מה משפט, כלומר דיני ממונות, הוא רק ביום ולא בלילה, אף כתיבת מגילת סוטה כשרה רק ביום ולא בלילה. ובמסכת סנהדרין דף למד ד' עמוד ב' לומדים מהפסוק האמור בספר דברים פרק כ"א פסוק ט' ז', והיה ביום הנחילו שדיני ממונות מתחילים לדון רק ביום. והמאירי כותב שאפשר ללמוד זאת גם מקורבן סוטה, שכשם שהקורבן ביום, ככל קורבן, כך כתיבת המגילה היא רק ביום. ועוד מוסיף המאירי שכתיבת המגילה ומחיקתה במים צריכות לעשות ביום של ההשקעה עצמה. יש דעה בתלמוד הירושלמי שמים אלו גם נפסלים בלינה. דין נוסף אומרת הגמרא, כתבה הכהן למגילת הסוטה למפרע, כלומר, שינה את סדר התיבות, המגילה פסולה. כגון שהוא כתב ירח ולנפיל בטן ולצבות. שאין שינוי הסדר משנה את המשמעות, שכן אם השתנתה המשמעות פשוט שהמגילה פסולה. לא צריך לכך לימוד מיוחד. אלא למרות שאין שינוי במשמעות, זה גם כן פסול. ויש שמפרשים את כוונת הגמרא שהמגילה פסולה אם שינה את סדר הפסוקים. והערת הגמרא את מקור הדין הזה, דכתיב בספר במדבר פרק ה' פסוק כ' ג' וכתב את העלות האלה. משמעות המילה האלה היא שצריך הכהן לכתוב את הפרשה כי היא דכתיבה. כמו שהיא כתובה בתורה ולא לשנות את סדר המילים. שואל המנחת סוטה, לעיל הרי בדף י' ז' עמוד א' נדרשה המילה הזו לדרשה אחרת למעט כללות שבמשנה תורה, אז איך ניתן לדרוש מזה גם את העניין שהפרשה צריכה להיכתב כמו שהיא כתובה בתורה? הוא מתרץ שלולי דברי רשי היה נראה לומר שהדרשה היא מן המילה התורה, או מן המילה וכתב. ועוד תירוץ, שאכן ניתן ללמוד שני לימודים מהמילה הזו, שכן שניהם כלולים במשמעות המילה. שכן, ההילה משמע דברים האלה כצורתן. וכן, ניתן ללמוד מזה למעט דברים שאינם דברים אלה. דין נוסף אומרת הגמרא, כתבע הכהן למגילה קודם שתקבל עליה אישה את השבועה, וכפי שכבר למדנו שהכהן משביע את האישה שאם לא סתית לא תאנשי, אבל אם סתית תאנשי בכל האומרו בתורה, וכוונת הגמרא לשבועה הזו, אם כן, אם כתב הכהן את המגילה קודם שתקבל עליה אישה את השבועה, המגילה פסולה. מה המקור לדין הזה? אומרת הגמרא שנאמר בספר במדבר פרק אי פסוק חף א', והשביע, ואחר כך נאמר וכתב, משמש והשבועה קודמת לכתיבה. וכל מקום שנזכר תורה, כוונת הכתוב לומר שסדר המעשים הנזכרים בפסוקים הוא מעכב. כך תוספות בדיבור המתחיל קודם שתקבל. ותוספות מביאים דעה בירושלמי, שהכהן כותב את הפרשה ואחר כך משביע את האישה, שכן עדיף להסמיך את השבועה להשקעת האישה. והדעה הזו סוברת שגם במקום שכתוב תורה, סדר הדברים המוזכר בפסוקים אינו מעכב. עוד דין אומרת הגמרא, כתבה הכהן איגרת, כלומר שלא סרטט הכהן את הקלף לפני שכתב את הפרשה. ובמסכת מנחות דף למד ב' עמוד ב', יש תוספת בדברי רש"י ותוספות שהוא גם לא סרטט ולא דקדק בחסירות ויתירות. במקרה כזה המגילה פסולה. מבארת הגמרא את מקור הדין הזה, וכתב בספר, אמר רחמנה. אומרת התורה בספר, משמע שלמגילת סוטה יש דין ספר, והלכה למשה מסיני שהספרים צריכים סרטוט. שואל תוספות בדיבור המתחיל, כתבה איגרת פסולה, הרי אסור לכתוב אף פסוק בלא סרטוט, ואם כן מה משמיע רבה? תרצים התוספות שרבה משמיע שלא רק שהכותב עשה איסור, אלא שהמגילה פסולה, והיא לא בודקת את האישה. ועוד הם כותבים שלתירוץ הזה צריך עיון, האם המגילה כשרה כאשר מסרטט לאחר הכתיבה. רבינו תם מתרץ באופן אחר, שהחיוב לסרטט כאשר כותבים פסוקים, הוא רק לסרטט את ארבעה פאות הגיליון. אבל אין חיוב לסרטט בין שיטה לשיטה, אפילו בספר תורה, אלא שנהגו כן לסרטט משום זה כלי וענווהו. ולתירוץ הזה של רבינו תם קשה, מדוע מגילת סוטה נפסלת אם לא סרטט בין שיטה לשיטה? הרי אפילו ספר תורה לא נפסל בכך. ומתרץ מלוא הרואים שאכן החידוש הוא, שאם לא סרטט מארבע ארוחות לא די שעבר בכך איסור, אלא שהמגילה נפסלת. והקרן הורה מתרץ, שרבינו תם הולך לשיטתו במסכת מנחות דף למד ב' עמוד ב', בדיבור המתחיל בתוספות כתבה איגרת, שכתבה איגרת אינה כוונה שלא סרטט, אלא שלא דקדק בחסירות ויתירות, ולכן פסולה המגילה. דין נוסף אומרת הגמרא בדף חי עמוד א', כתבה הכהן על שני דפים, כלומר בשני עמודים כצורת הכתיבה של הספר תורה הכתובה בעמודים, המגילה פסולה. מה מקור הדין הזה? אומרת הגמרא, ספר אחד אמר רחמנא, כלומר כתוב בפסוק ספר בלשון יחיד, והמשמעות היא שהמגילה צריכה להיות כתובה בעמוד אחד, ולא שניים ושלושה ספרים. ולא שניים ושלושה עמודים. שואלים התוספות בדיבור המתחיל כתבה, הרי במסכת גיטין דף חף עמוד ב' דרשה הגמרא שגם בגט צריך ספר אחד ולא שניים ושלושה ספרים, ושם משמע שגט נכתב בשני עמודים על שטר אחד והוא כשר. מפרשים התוספות ששני דפים הם שתי חתיכות קלף נפרדות, ואז המגילה פסולה, אבל אם כתב בשני עמודים על קלף אחד, המגילה כשרה. ולשיטת התוספות והרמב״ם אומר המנחת סוטה, אם תפר שתי חתיכות קלף ואז כתב את המגילה, היא כשרה, ואם תפר לאחר הכתיבה, היא פסולה. דין נוסף אומרת הגמרא, כתב הכהן אות אחת ומחק במים את אותה אות אחת שכתב קודם שהשלים את שער המגילה, ואחר כך כתב הכהן אות אחת נוספת ומחק במים את אותה אות אחת, את אותה אות השנייה שהוא כתב, וכך כתב ומחק את כל המגילה, אז המגילה פסולה. וכן אם כתב מילה ומחקה ושוב כתב מילה ומחקה, וכן אם כתב חלק מן המגילה ומחקו, הוא כתב לאחר מכן את השאר ומחקו, אז המגילה פסולה. וערת הגמרא את מקור הדין הזה, דכתיב בספר במדבר פרק ה' פסוק למד, ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת. משמע שכל התורה, דהיינו המגילה הזאת, צריכה להיות כתובה כולה כאחת, ורק אז למוחקה במים. והפסוק בספר במדבר פרק ה' פסוק למד, ועשה לה, אנחנו למדים שמעשה הסוטה צריכים להיעשות לשמה. וערת הגמרא את דין הלשמה, אילו מעשים הם בכלל חובת הלשמה, ואילו לא. באי רבה הסתפק רבה, אם כתב הכהן שתי מגילות, לשתי סוטות, ומחכן לשתיהן לתוך כוס מים אחד, מהו? האם דין לשמה האמור במגילת סוטה משמעו רק שכתיבה לשמה בעינן שלא יכתוב ספר אחד לשתי סוטות? והעיקה, והרי יש כאן כלומר שהדין הזה יתקיים באופן הזה וזה קשר, או דילמה או פירוש המילה לשמה, דבעינן נמי צריך גם כן מחיקה לשמה, שגם המחיקה צריך שתהיה ניכרת שנעשית לשם הסוטה הזו עצמה, וכאשר הוא מוחק לשתי סוטות בכוס אחד, לא ניכר שהמחיקה נעשית לשם הסוטה הזו. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם תמצא לומר שדין לשמה פירושו שבעין הנמי מחיקה לשמה, שצריך גם כן שהמחיקה תהיה לשמה, דהיינו שלכל סוטה צריך בכוס מיוחדת, אז באופן שאכן מחקן בשתי כוסות וחזר אחר כך וערבן לשתי הכוסות יחד, מהו? מה הדין? האם פירושו של דין לשמה הוא רק כתיבה ומחיקה לשמה בעינן והעיקה, והרי יש את זה באופן הזה. עוד אילמה פירוש הדין לשמה הוא שגם השתייה צריכה להיות לשמה, כלומר שתשתה כל סוטה, כוס המיוחד לה, והרי באופן זה, עליו דידה קשתיה, ועליו דידה קשתיה, זו לא את שלה היא שותה, וזו לא את שלה היא שותה, שהרי לא כל אחת שותה את הכוס המיוחדת לה, שהרי לך בלך נבלל יפה, ולכן חצי מן המים שהיא שותה, הם אילו שנמחקה בהם מגילתה, ושאלת הגמרא היא האם די בכמות הזו ולא אכפת לנו ששותה עוד חצי מן המים של חברתה, או שהיא צריכה לשתות ממים מבוררים ומיוחדים לה, וכיוון שהיא שותה מן התערובת, אין זה חשוב כשתיית מים שלה כלל. ממשיכה הגמרא בספקות הללו ואומרת, ואם תמצא לומר שאכן נכלל בדין לשמה שגם השתייה צריכה להיות בכוס נפרד לכל סוטה, ואם כן אין לערבב את שתי הכוסות בכוס אחד, כיוון שהלאו דידה קשתיה והלאו דידה קשתיה, שזו לא את שלה היא שותה וזו לא את שלה היא שותה, אז באופן שאכן ערבב את שתי הכוסות, אבל חזר וחלקן לכוסות נפרדים, מהו הדין? האם יש ברירה והחלוקה מבררת לכל סוטה כוס המיוחדת לה ודינה לשמה מתקיים? או שמה אין ברירה ואין החלוקה מועילה לכך שכל כוס תחשב מבוררת לסוטה אחת, כיוון שהיו המים מעורבים, ולכן אין כאן דין לשמה. על הספקות הללו הגמרא לא עונה, ואומרת תיקו, תעמוד השאלה הזו ללא תשובה ותשביע את הרץ, קושיות ואי בעיות. נאמר שהרמב״ם בלכות סוטה פרק ד' הלכה י' פוסק שהאישה מותרת לבעלה. וקשה, שהרי היא הייתה אסורה לבעלה וההשקעה היא ספק שירה, זה חותרה האישה לבעלה. תרץ האור שמח שלכל אישה יש חזקת כשרות, אלא שבסוטה הורעה החזקה, שהרי יש רגליים לדבר שנטמעה, והאישה הזו כיוון שלא ידע שההשקעה הזו ספק פסולה והכניסה את עצמה בסכנת בדיקת המים, הרי הרגליים לדבר בטלו, והיא רק ספק טמאה, ויש לסמוך על חזקת הכשרות שלה, כמו שאר הספקות. לגבי הספק הזה של הגמרא, אם יש ברירה או אין ברירה, מקשים התוספות מדוע לא פשטה הגמרא את הספק ממקומות אחרים בשס, שבהם מתברר דין ברירה. תרץ המרומי שדה שאומנם בכל השס נקוט בידינו, שפוסקים שאין ברירה, אלא שבדרך כלל מדובר במקרים שבהם נתערבו שני דברים שהיו ניכרים, ואז יש דין של ביטול ברוב, וממילא לא שייך להפריד את התערובת ולומר שיש ברירה. אבל כאן הכוסות לא היו ניכרים לפני שנתערבו, שכן לא היה שום הבדל ביניהם לגבי הכהן, ולכן כשנתערבו לא שייך כאן דין ביטול ברוב. ואז ממילא, הגמרא יכולה להסתפק האם יש ברירה או לא. והשפת אמת מסביר שהספק הוא, האם עניין זה שייך לברירה? כי אם הוא שייך לברירה, אז בדאורייתא אנחנו פוסקים שאין ברירה. אבל כיוון שיש ספק ברירה, שמא יכול להשקוט שוב, או שמא אין העניין הזה שייך לברירה, כיוון שכאן ודאי יש בילה, יש פה בלילה שנבללה יתב לך בלך. התפארת ציון מתרץ שהשאלה היא האם יש כאן ברירה, זה גם לשיטת מי שסובר בכל השס שאין ברירה. למה? משום שכאן ודאי שלכל אחת יש מן המים שנמחיקה מגילתה לתוכן, שהרי יש בילה, יש פה בלילה, או שמא נאמר אין ברירה. גם למי שסובר בכל השס שיש ברירה. ולמה? שכן לא היו מימי המבוררים וניכרים להמישת המחיקה ועד שעת השתייה. מביאה הגמרא ספקות בהלכות נוספות לגבי השקעת הסוטה. באי רבה, הסתפק רבה במקרה שלא שתתה הסוטה מהכוס, אלא השקע הכהן את הסוטה בסיב, בגבול קנבוס חלול, כדרך שמשקים בהם תינוקות. והערוך מפרש שנתן את הסיב במים, ובלה הסיב את המים כאין ספוג, ונתן את הסיב בפיה, ומצצה אותו. מהו? מה הדין? וכן אם השקע אותה הכהן בשפורפרת חלולה. מהו? מה הדין? האם דרך שתייה בכך והשקעה הכשרה? או שמה אין דרך שתייה בכך, וההשקעה הזו פסולה? גם על הספקות הללו לא עונה הגמרא, ומשאירה אותם בתיקו יעמדו השאלות הללו ללא תשובה, ותשביע את הרץ קושיות ואי בעיות, שזה הראשי תיבות של המילה תיקו. באי רבה שהסתפק רבה שנשפחו מקצת מהן מן המים, ונשתיירו מקצת מהם. מהו? מה הדין? האם צריכה הסוטה לשתות מכוס שיש בה את כל המים? או שמה די בכך שתשתה מכוס שיש בה מקצת מן המים? גם על השאלות הללו לא עונה הגמרא, ונשארת הגמרא בתיקו תעמוד השאלה הזו ללא תשובה. אומרת הגמרא, נאמר בפסוק בספר במדבר פרק ה' פסוק י' ת' והשביע אותה הכהן ואמר אל האישה, אם לא שכב איש אותך ואם לא סטית תומה תחת אישך, ינקי ממי המרים המעוררים האלה, ועד כי סטית תחת אישך וכי נתמת, ויתן האיש בך את שוכבתו מבלדי אישך. ועוד נאמר שם, והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה, ואמר הכהן לאישה, ייתן השם אותך לעלה ולשבועה בתוך עמך, בתת השם את ירחך נופלת ואת בטנך צבה, ובאו המים המעוררים האלה במעייך לצבות בטן ולנפיל ירך. הרי לנו שהכהן משביע את הסוטה שתי שבועות. מבררת הגמרא, מדוע צריך את שתי השבועות הללו? אמר רבי זיירא, אמר רב, שתי שבועות האמורות בסוטה שהכהן משביע אותה פעמיים, למה הן נצרכות? שבוע אחת קודם שנמחקה המגילה, ושבוע אחת היא נשבעת לאחר שנמחקה המגילה. מקשה רבה על דברי רב זירא בשם רב, מתקיף לרבה, תרוויו שתיהן, כלומר שתי השבועות, קודם שנמחקה מגילה כתיבן, הן כתובות בתורה קודם שנמחקה המגילה, שכן רק בפסוק שלאחריו נאמר ומחה אל מי אמרים, ולכן לא יכולים לומר ששבועה אחת מהם היא נשבעת לאחר שנמחקה המגילה. אלא אמר רבה, מסביר רבה הסבר אחר, שתי השבועות נצרכות שכן אחת מהן היא שבועה שיש עם העלה, יש איתה כללה, כי נאמר בשבועת העלה, ואחת מהן היא שבועה שאין עם העלה, שלא נאמר בה שבועת העלה. ובהרת הגמרא היחידמי, מהו הנוסח של שבועה שיש עם העלה? אמר רב אמרם, אמר רב, שבועה שיש עם העלה היא משביעני עלייך בשם השם, שאכן לא נתמת, שאם נתמת יבואו ביך, יבואו בך המים לצבות בטן וכו'. וזוהי שבועה שיש עם הכללה. שבועה שהעונש עליה חמור יותר משאר שבועות שקר, שאם נשבעת האישה לשקר, תחול עליה העלה. אבל רבה דוחה את הביור הזה, אמר רבה, הנוסח הזה אינו של שבועה שיש עם העלה, שכן בנוסח הזה עלה לחוד הקיימה ושבועה לחוד הקיימה, שהרי קודם הכהן משביע אותה ואחר כך מקלל אותה, וצריך שהשבועה תהיה של עלה, ולא שיהיו פה שבועה ועלה בנפרד. אלא אמר רבה, שבועה שיש עם העלה, הכוונה, משביעני עלייך בשם השם, שאם נתמת יבואו בי חמיים לצבות בטן וכו'. ובנוסח זה אכן יש בשבועה הזו עלה, שכן הכהן משביע את הכללה שתחול. אבל רבשי דוחה את הביור הזה ואומר, אמר רבשי, גם הנוסח הזה זה לא שבועה שיש עם העלה, שכן עלה אומנם איקה, יש עלה על האישה, אבל שבועה לקה, שבועה אין, שהרי אין הכהן משביע אותה שלא נטמע אלא, הוא משביע את העלה, הוא משביע את הכללה שתחול. והרי בפסוק כתוב, והשביע הכהן את האישה. אלא אמר רבשי, מביא הגמרא נוסח אחר לשבועה שיש עם העלה, שבועה שיש עם העלה, כוונה, משביעני עלייך בשם השם שאכן לא נטמת, ואם נטמת, יבואו בי חמיים לצבות בטן וכו'. ובנוסח הזה, אכן יש שבועה שיש בעלה, שכן השבועה חלה גם על האישה וגם על העלה. ובעצם לא נחלקו רב אמרם רבה ורבשי, אלא שרב אמרם אמר שאפשר להשביע גם בנוסח הזה, ועל זה יקשה לו רבה, שהרי יכול להתפרש גם באופן של עלה לחוד ושבועה לחוד, ולכן אמר רבה נוסח אחר. ועל הנוסח הזה יקשה רבשי, שאומנם הנוסח הזה נכון, אבל הוא גם יכול להתפרש אחרת, שהשבועה חלה רק על העלה ולא על האישה. ולכן אמר רבשי, נוסח שני יכול להתפרש אחרת, אלא רק שיש בתוכו גם שבועה על העלה וגם שבועה על האישה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף י"ז ממסכת סוטה, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מה לומדים מהמילים העלות האלה? שאלה שנייה, אם כותבים במגילת הסוטה גם את הפסוק והשביע הכהן ומדוע? שאלה שלישית, כיצד דורשים מהמילה הינקי גם באופן של כללה? שאלה רביעית, איזו אש קשה יותר, זה של האיש או זו של האישה ומדוע? שאלה חמישית, מדוע אמרה התורה להביא עפר לסוטה? ובשכר מה זכינו לאפר פרה ועפר סוטה? השאלה השישית והאחרונה, למה זכו בני אברהם בזכות מה שאמר מחוט והצרוך נעל? אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף י"ז ממסכת סוטה. ואנחנו חותמים את לימוד הדף היומי עם פינתנו שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו לומדים על איבדי הלכתה את הדברים שלמדנו בדף זין ממסכת סוטה. מאיימים על האישה הסוטה שתשתה ואומרים לביתים, ברור לך דבר שתאורה, תמדי על בורייך ושתי ואל תפחדי. לפי שאינה מים דומים אלא לסם יבש המונח על בשר חי. שאם יש שם מכה מחלחל ויורד, ואם אין שם מכה, אינו עושה כלום. איזה עבירות יפרסם אדם ברבים? שבח גדול השב שיתוודה ברבים ויודיע פשעיו להם, ומגלה עבירות שבינו לבין חברו לאחרים, ואומר להם, אמנם חטאתי לפלוני ועשיתי לו כך וכך, והריני היום שב ומתנחם. וכל המתגאה ואינו מודיע למחסה פשעיו, אין תשובתו גמורה שנאמר במשלי, פרק כוח מחסה פשעיו לא יצליח. במה דברים אמורים בעבירות שבין אדם לחברו, אבל בעבירות שבין אדם למקום, אינו צריך לפרסם עצמו ועזות פנימי עם גילה. אלא שב לפני הקל ברוך הוא ופורט חטאיו לפניו ומתוודה עליהם לפני רבים סתם. וטובה היא לו שלא נתגלה עוונו, שנאמר בתהילים למד בית, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה. ויש אומרים שאפילו עבירה שבין אדם לחברו לא יגלה ברבים. יש אומרים שעבירות המפורסמות ומגולות, אף על פי שהם בין אדם למקום צריך לפרסם, שכמו שנתפרסם החטא, כך צריך לפרסם התשובה ויתבייש ברבים. אין צריך לפרט החטא, ואם רצה לפרט הרשות בידו ואם יתוודה בלחש, נכון לפרט החטא. אבל כשמתפלל בכל רם או שליח ציבור כשחוזר התפילה, אין לפרט החטא. ומה שאומרים על חטא בסדר של א' ב', זה לא נקרא שהוא פורט. הועיל והכל אומרים בשווה, ואינו אלא כנוסח תפילה. זהו מוריי ורבותיי, שונה הלכות שלנו להיום, וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי, למד בחשבן תשעין וו א' דראש חודש כסלב תשעין וו, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה, הדף י' ז' ממסכת סוטה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי ב' דראש חודש כסלב, א' בכסלב תשעין וו, ערב שבת קודש פרשת תולדות, ונלמד שני דפים, הדפים חי ויוטט ממסכת סוטה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך. חודש יהיה מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. עם שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילד המיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.